כמה פעמים על המבנה של מגילת איכה בכמה אנפין, גם מהבחינה הספרותית, מבחינת המבנה שלה, מבחינת תהליכי חיבורה, מפני שצריך לזכור שהתהליך של חורבן בית ראשון הוא בא בשלבים. למעשה מאז מותו של יאשיהו הייתה הידרדרות של המצב ביהודה, הידרדרות מדינית, צבאית, וכל אחד מן השלבים הללו לובו על ידי אחת הקינות שמתאימה למצב. כך הביא גם רש"י והראשונים בתחילת מגילת איכה. משהו מעין זה יש גם במסורת חז"ל על בית שני. 40 שנה קודם שחרב הבית, אז הדלתות לא נפתחו עד שגר בהם רבי יוחנן בן זכאי וכולי. זאת אומרת שהמשבר לא בא בבת אחת, אלא בצורה של שלבים. בימי בית ראשון זה נמרץ יותר, בולט יותר. בימי בית שני זה סתום יותר. אז ללמוד את מגילת איכה גם בפשט שלה, צריך כמובן לעשות את זה בצורה המלווה את העניינים הללו, כך שאפשר לעקוב אחר כל הנרמזים במבנה של המגילה. יש גם כאמור הצדדים הספרותיים, אבל הפעם על הצורות של קרי וכתיב, אותיות קטנות, מלא וחסר, שזה גם אחד מן הצורות, אחת מן הדרכים שצריך לעיין במגילה. אבל כמובן שזה לא רק הצד הטכני, שהוא לכשעצמו גם כן צריך קצת הסבר. זה הרי פטנטים. הפטנטים הללו לא באו לעולם בשביל להכביד או בשביל לעשות אקרובטיקה. הם באו בשביל לבטא חלק מאותה מסכת רעיונות שמגילת איכה מבקשת לבטא. אז כמובן שעיון רציני בסוגיה הזאת בכלל, זה כבר קשור לתלמוד תורה ולשמחת הבנת העניין, וקשה כמובן עכשיו לפרוס את כל היריעה, אבל כל בעיית הקרי והכתיב, איך היא באה לעולם ואיך היא השתמרה ומהו היחס ביניהם, זה סיפור גדול שיש לו גם השלכות הלכתיות לצורת הכתיבה מסביב, שיש לו גם צורת מה נשתמר וכולי. למשל, במחשבה יותר פנימית, מקובל לנסח שהכתיב זה כנגד תורה שבכתב, והקרי זה כנגד תורה שבעל פה. וכמובן שזה לא רק בגלל הדבר הטכני הזה, דהיינו מפני שהכתיב זה כתוב לפנינו, אלא כל המשמעות שיש לתורה שבכתב ולמילה הכתובה, ולעומת זאת למסורת בעל פה שמתלוות לקרי. כי הרי ניקח במגילה, במגילה הכתובה על קלף כהלכתה, אתה קורא ואתה יש לפניך את הטקסט, ובטקסט הזה אתה דן וממנו אתה מפלפל, והנה מתברר ש, 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 שיש לו גם איזה מנגינה, איזה תווים, איזה נקודות לוואי שאתה גם כן מבקש לצרף לדבר הזה. למשל, אחת הדוגמאות הבולטות ביותר זה במגילת רות. יש במגילת רות מילים שלמות, אליי וכולי, שהן בכלל לא כתובות. זאת אומרת שאם אתה קורא את את הפסוק כמו שהוא כתוב במגילה של פניך, אתה בכלל לא יכול להבין אפילו איזה הקשר של המילים. אז יש איזה מסורת בעל פה, זה הקרי, שאתה יודע שאתה צריך את המילה הזאת להכניס בתוכה. ואז כמובן מתייצבת השאלה, מה טיבו של הפטנט הזה, מה זה? וכאן כמובן יש כמה וכמה מהלכים בהבנת העניין הזה. על כל פנים, זה אני רק מביא כדוגמה למסרים ולערכים ולהסברים ולמסורות שמתלווים לטקסט הקבוע כתוצאה מהפטנט המיוחד הזה של קרי וכתיב, שזה המקרים הבולטים, אבל גם פטנטים כמו אותיות זעירות וגם פטנטים של מלא וחסר, שהוא כמובן גם חלק מן העניין הזה, שהוא גם כולל בתוכו כל מיני מסורות. אז בעמוד הראשון יש צילומים של הספרים שיש להם דגש חזק על הנושא הזה. שלושה מתוך הספרים זה עיקר עיסוקם. הספר הראשון, אם למקרא ולמסורת, זה על כמעט כל ספרי המקרא. כמובן שבדרך כלל זה רק אחרונים, תכף נראה את זה, שעסקו בזה כסוגיה, והם לקטו את מה שיש לפניהם. משפט כתוב, זה כולם יהודים בדור או בדורותיים שלפנינו, זה מהדורה שנייה כמהדורה הראשונה עזלה במלחמת העולם השנייה, ושם יש גם כן הרבה פרטים ומתפרשים עניינים פנימיים על פי זה, וכיוצא בספר השלישי, הם למקרא. זאת אומרת, אלה הם שלושה ספרים שזה עיקר עניינם. לעומת זאת, הצילומים של השערים של הפרשנים האחרים, הם פרשנים שיש בהם התייחסות רחבה או פחות רחבה, על כל פנים התייחסות, בחלקה עקבית, בחלקה רק ככה הראית פה ושם, לתופעות הללו של קרי וכתיב. הראשון שבהם והגדול שבהם מבחינת השנים זה הרוקח, שהוא למעשה עוד מתייחס לסופה של תקופת בעלי התוספות, וזה פירוש שנתפס רק בימינו, ממש היה בכתב יד עד לפני 20 שנה או משהו כזה. אבל שם יש לא רק הפטנטים האלה של קרי וכתיב, אלא גם גימטריאות וכל מיני דברים שהם ככה נתלים בכתרי אותיות. הבא אחריו זה מדרש לקח, מדרש לקח טוב למעשה, שהוא כנראה מבית מדרשו של רשי, ומצוין כאן פה בשער ש... אחת הקינות על קופן יפי מנהג אשכנז שאומרים מחר, זה על גזרות תתנו, זה על גזרות שגם רשי כונן עליהם, והוא קינה את פירושו בשם מדרש, גם על התורה, זה גם מופיע בימינו, וכנראה שרובם או חלקם של הפירושים שלו הם לא עצמאים שלו, אלא הם מסורים בידיו ובאו לפניו אליו מתקופה קדומה יותר, ויש שנטו לראות בזה אפילו מסורות חז"ל. אז כך שכאן כבר מתחככים בדורות קדומים מאוד. אחר כך יש פירושו של האלשיך, זה כבר המהדורה החדשה בת ימינו, פירושו של הפלגי מים של הנתיבות, של חוות דעת, של תורת גיטין, זאת אומרת של מגדולי ההלכה של האחרונים, שכתב הרבה פירושים גם על חמש מגילות וכו', וקרא לאיכה פלגי מים. מנחת שי זה מחכמי איטליה מלפני כ-400 שנה בערך, למעשה זה כל מקצועו, זאת אומרת, בפירוש הזה כתב עוד כמובן כמה פירושים, אבל מנחת שי זה לא רק רשימות טכניות, אגב, כל הטכניקה הזאת, צריך לזכור שאנחנו מדברים לפני מאות שנים, כשאין מחשבים ואין כל המערכת הזיכרון הזה, ומי שמכיר את הדף של מקראות גדולות, יודע מה, מה, מה העניינה של המסורת הקטנה והמסורת הגדולה, וכל מיני אותיות כאלה וסימונים, לדוגמה באלמה. בתנך המקראות גדולות הקלאסי, כשיש מצד אחד הטקסט ומצד שני התרגום של יונתן, אז יש באמצע, בשביל הלבן הזה, יש שם כל מיני אותיות רשי קטנות עם פסיקים קטנים שאף פעם לא קוראים אותם, לא יודעים מה זה. אבל שם יש מערכת אדירה של אזכורים. למשל, אם יש איזה עיגול קטן, עגול, על איזה מילה, בתוך המקרא, ובאותו רווח לבן כתוב למת עם פסיק, הפשט הוא לטה. זאת אומרת שזוהי מילה יחידאית בכל התנך כולו. וזה נקרא מסורה קטנה, מפני שהיא מופיעה רק ברמזים. ואילו למטה, שוב, בתנך של מקראות גדולות, יש באותיות מרובעות שרק עם משקפת, או מסרוכית מגדלת, אפשר לגלות את זה. שם יש כל מיני, זה מסורה גדולה. זאת אומרת, אלה הם הסברים, המסברים. או אם כתוב ג' ג' זאת אומרת שזה מופיע ג' פעמים דבר כזה. איפה הג' הזה? זה יהיה כתוב שם למטה. צריכים כמובן להיות מיומנים, להבין את כל המסורות ואת כל הרמזים האלה, וצריך להבין שזה לא רק איזה מעניינים טכניים, אלא גדולי הדורות, אחרי שהם ידעו את כל המסורות הללו, הם יתאינו בהם פירושים והבנות בעניינים האלה. אז אמין חדשי הוא זה שהשקיע הרבה מחשבה בדבר הזה, וגיוץ בזה גם בספרו של רב שמול דיוזידה, זה מחכמי צפת לפני 400 שנה פלוס, שכתב מדרש שמואל, זה ספר הקלאסי, על פרקי אבות, ליקט את כל המפרשים שהיו יודעים עד ימיו, כתב איגרת שמואל על רות, ועוד כמה וכמה ספרים בדרך של חכמי צפת. אז אי פה אי שם יש גם בעוד פירושים על התייחסות לכלי וכתיב, אבל אלה הם העיקריים שעסקו בדבר הזה. עכשיו ככה, יש במגילת איכה כמו שלפנינו, יש 23 מקרים, 23 כלי וכתיב. זה מה שיש. חמישה מתוכם מתייחסים לבב החיבור. זאת אומרת שאנחנו מצפים שיהיה בב החיבור, והיא לא מופיעה. זאת אומרת, היא מופיעה בטרי ולא בכתיב. שלושה קשורים לבעלי חיים. ארי, אריה, תנין, תנין, יענין, יעני. מופיע שם כשתי מילים. לפנינו יש 14 דוגמאות מתוך ה-23 האלה, 9 לא בא כאן זכרם, לעומת זאת מופיע פה עוד קטנה אחת, והוא טבעו בארץ שעריה, יש עוד אחד, גם לא עליכם עוברי דרך, אבל תכף אנחנו נראה ששם במילה יש שני מרכיבים, והשלישית, לעוות אדם בריבו, גם שם העין קטנה. פרשת ה... זה הדבר השני, דיינו אותיות קטנות. הדבר השלישי, מלא וחסר, זה סיפור גדול בפני עצמו. אחד הבעיות של חובת כתיבת ספר תורה בימינו, האם אנחנו בקיאים בחסרות ויתירות? האם באמת הטקסט כמו שהוא לפנינו, זה הטקסט השלם והמוסמך בצורה של קרי וכתיב? אבל יש לפנינו למשל פה במגילת איכה, שאפילו רשי, בפירושו לאיכה מזדקק לעובדה שיש כמה מילים בעקבות דברי חז"ל שהן כתובות במלא לעומת מקראות אחרים, וכאן בא כמובן רמזים מודרשות להרבה דברים. אז כמו שאמרנו, יש לפנינו 14 דוגמאות מתוך ה-23 קרי וכתיב, ואנחנו נראה בעזרת השם איך הן מכילות גם תכנים, גם להעמקת הקינה, וגם בחלק גדול גם למסור דברי נחמה ועידוד. והנחמה והעידוד כמובן זה תלוי בקרי, שזה לא ניגלה. בניגלה אתה קורא ואתה רואה קינה, אתה מעמיק עוד יותר, אתה מבין מה מסור לך. אז ויצא מנבט ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים לא מצאו מראה, וילכו בלחוח לפני רודף. אשו, אם אנחנו זוכים שהפסוק הזה נאמר בפרק א', כמובן זה צילום של קורן, ואז מן הצד מופיע הקרי, איך שהוא צריך להיקרא. פרק א' הוא מן השלבים הראשונים של ההידרדרות במצב של יהודה. נניח לרגע שזה גלות יוחניה, גלות יוחניה. גלות יוחניה התייחדה בזה שהוציאו ממנה את כל אצילי הארץ. השאירו רק את דלת העם ואת המלך. זאת אומרת, למעשה אין הנהגה, אין את כל שכבת האצולה, את כל מי שיכול לקחת אחריות. לפי זה, הפסוק יכול להיות מובן יפה. ויצא מנבט ציון כל הדרה. זאת אומרת, כל אלה ששימשו הדר והנהגה מכובדת. ואז ממילא היו שריה, ויכול איפה להיות שהחצי השני זה לא שריה שנשארו ביהודה, כי הרי אם כל הדרה, ויש להניח שהדרה זה נכבדי העם, אז בתוכם כלולים גם השרים. היו שריה אלה שגלו כאיילים לא מצאו מראה, מפני שהם הלכו בלוחח לפני רודף, וקשה להניח שמדברים פה באנשים שנשארו ביהודה, אחרת מה טיבה של האיילים האלה, ומה טיבה של הלכו בלוחח לפני רודף. בסדר? אז כשאתה אומר בעצם מבת ציון כל הדרה, למעשה ירושלים נשארה מעוטלת, נשארה בלי כלום. רגע אחד, מה קורה? ומה קורה עם המקדש? המקדש עדיין עמד. צריך לזכור שבאותם 11 שנה, מגלות יהויכין, כשהעמידו את צדקיהו במקומו וכו', אז השתמרה איזושהי מסגרת בתוך ירושלים. מלך ירמיהו, וירמיהו הרי נאבק במאבקים כל כך גדולים כדי שהגרעין הזה יישאר, ומפורש אמר בשם השם כמה פעמים שאם אכן הגרעין הזה יישאר, אז ממנו תהיה תקווה לשיקומה ולתקומתה של ירושלים מחדש. אז מה זאת אומרת שיצא כל הדרה? בכלל, מה הפשט שיש איזה, לעיר מסוימת יש הדר, יש איזה שחיית חמדה כזאת שכולם מצטעצים בה? הדוגמה, כשהיו מגיעים לפני מלחמת העולם, לפני פרוץ מלחמת, נניח בשנות הצדיקים הראשונים, בשנות ה-30, היו מגיעים אורחים מן העולם מווילנה. טוב, וילנה הייתה הרי מפורסמת בכל הצעצועים הרוחניים שיש בה. היו הולכים לחדרו, לקלויש של הגרא, זה לא היה רק מוצגים ארכיאולוגיים. היו נכנסים לספרייה של הרשע, של בנו, של רמת איתיהו שטרשון, לדפוס והלמנח עם רום, לקבר של הגר צדק. היה שם מה לראות. כמובן, אחר כך היו נכנסים רב חיים מויזר, רב חיים מויזר גוז'ינסקי, אחי עזר, הוא היה רבה של וילנה. אז הוא בתור מערך שאל, נו, ראיתם כבר את כל הדברים היפים שיש בווילנה, את כל שחיר, ואת שחיית החמדה של וילנה, ראיתם? התחיל אותו יהודי, זה היה במקרה יהודי ירושלמי שמספר את זה בזיכרונותיו, התחיל למנות את כל מה שהוא ראה. אמר רב חיים, זה שחיית החמדה. אצל רב אברום שייה, ביקרתם? אצל החזון איש. החזון איש היה אז אברך בן 40, בקושי בן 40. ואיש לא ידע, יושב לשם איזה פינה שאומר, את שחיית החמדה ראיתם כבר? זאת אומרת, ויצא מבת ציון כל הדרה, אז מה, לא נשאר שם שום דבר? מהי אותה שחיית חמדה? מהו אותו דבר מיוחד שויצא מבת ציון את כל הדרה? אז הנה דוגמה איך חזל דרשו את זה. ויצא מבת ציון מן בת כתיב. זאת אומרת, לפנינו דרשה מדויקת של דברי חזל, על איכה רבה. מי שמכיר את איכה רבה, הרי באיכה רבה שלפנינו יש 34 פתיחתות. קרוב לוודאי שבכתבי היד שלא הגיעו לידינו, אולי קצת יש איך הרבתי, היו 36 פתיחתות כמניין איכה. וזה כאילו הקדמה להקדמה, פתיחתות ששם היו מתארים את המצב של ירושלים, פתיחתות ארוכות מאוד במדרש הווילנאי, זה תופס עמודים רבים מאוד, וזה לפני התחלת המדרש. זאת אומרת, מתארים את המצב של ירושלים, ולקראת הסיום אומר, וכיוון שחטאו, נהנשו, כיוון שנהנשו, כונן עליהם ירמיהו איכה, וכאן הוא מתחיל עוד פעם איכה וכו' וכו'. ואחר כך מתחיל הפרקים. סיפר לי לפני הרבה שנים, אני עושה חשבון שזה סיפור של ודאי 150 שנה, יהודי שכבר אז היה ישיש, שמה היו עושים בבתי הכנסת, מה היו עושים בשטיבל בפולין, בארצות אירופה, בליל תשעה באב, היו גומרים להגיד תקינה. כמובן היו יושבים ללמוד, אבל מה אפשר ללמוד? מה שמותר ללמוד? איך הרבה? אז הכרתי את הבן של היהודי הזה, היה בעל כישרון גדול, אז העיד לי עליו מישהו, אתה רואה אותו? אבא שלו, אני זוכר, כך הוא סיפר, כשהייתי ילד, אבא שלו נכנס בליל תשעה באב לשטיבל, וגיטין לא היה, כבר תפסו, איך הרבה תפסו, לא היה מלמוד. קיצור, התיישב בפינה שלו, ואמר בעל פה את כל ה-34 פתיחתות של איכה. לא יודע מתי יודע זה הספיק ללמוד איזה בעל פה, הפשט הוא שהוא למד, הוא שלמד. זאת אומרת, לא היה מדרש, אז הוא אמר את המדרש בעל פה, ומי שיבדוק במדרש שלפנינו, יראה עשרות רבות של עמודות. אז באחת מן הקטעים האלה כתוב כך, ויצא מבת ציון, מין בת כתיב, כשאני לא מנקד, יכול לקרוא לזה מן, מן בת כתיב. אמר הבכה, יש לנו מנה אחת יפה, זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו השם מנת חלקי וחוסי. כל הדרה זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר עוד והדר לבשת. כן, הנה דוגמה קלאסית לדרשת חז"ל. כשאנחנו קוראים את הטקסט כמו שהוא כתוב לפנינו, ויצא מן בת ציון, המנה של בת ציון, יש איזה מנה, יש איזה קופסה שחורה, יש איזה עין כזאת שאיננה מתפצחת, יש איזה יסוד, איזה גרעין קשה, איזה נקודה ארכימדית שהיא נמצאת שם, וזה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה אתה אומר? מי יצא מירושלים? שרים? נו! מה נקודת המוקד בירושלים? נקודת המוקד בירושלים זה הקדוש ברוך הוא. והוא המנה, הוא מנת חלקי וכוסי. ואז ממילא זה גם מקביל. ויצא המן של בת ציון, המנה העיקרית, כל הדרה. על זה, זוהי סיבה לבחייה. יצאו שרים, יצאו מיניסטרים, יצאו... מילא, בסדר, חבל, אבל... אבל כשיוצא המנה, בסדר. אבל עכשיו אנחנו נראה איך... בסדר, זה אם אני עושה את זה על פי הקרי, על פי הכתיב, אם אני עושה את זה על פי הקרי, מי בת, אז נראה. מה כתב בעל הלחם דימה? והנה עיניך תחזן אהבת השם יתברך את בת ציון, כי הסתלקות השכינה ממנה לא רצה לפרסמה ולפרשה בפירוש, רק רמזה בלשון סתום. באומרו ויצא מין, שהוא מלשון השם מנת חלקי. זאת אומרת, הוא שאל ככה, והרי על הדרך, על הדרך, שאנחנו תמיד שואלים, בסתומים במקרא, אז אנחנו שואלים בעקבותיו של רבי יהודה בן בטרה, את רב עקיבא, אם כי דבריך כן, הוא, התורה סתמה, למה אתה מגלה אותו? למה צריך את האקרובטיקה הזאת? אפשר היה הרי לך תחילה לכתוב, או כמו שאתה רוצה, על פי הקריבי, או על פי הקרי, ולהשאיר את זה כמות שהוא. משמע שיש... אמת כפולה, יש אמת גם בכתיב וגם בקרי, זאת אומרת יש מסרים כאן ויש מסרים כאן. לא רצו לכתוב בצורה שגם יקראו את זה שהמנה של עם ישראל יצא, יש השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי, זה מין יתד שמישהו נתלה בה ואי אפשר לעקור אותה. מפני שזה נותן לו את כל החוזק של האמונה. אז הוא אומר, לא רצו להודיע במפורש שהמן של בת ציון יצא. אז כתבו את זה ולא קראו את זה. הוא אמר את זה רק בלשון סתום. ואפילו הכי הוסיף עוד לסתום הדברים, לא רצו בכלל להגיד מי זה המנה הזאת, זה רק על ידי גזרה שווה, אני לומד ממקום אחר. והוסיף עוד לסתום הדברים, כי מילת מן כתיב ולא קרי, אבל קרינן ויצא מבת ציון. זאת אומרת, זוהי מין דרשה שנשארה אינטימית, שנשארה בסוד, שלוחשים אותה באוזן, שאי אפשר להוכיח כתב אשמה, כי זה לא כתוב. לא כתוב שהמנה של בת ציון נעלמה. בבקשה? סליחה, קודם כל יש להבדיל בין השכינה לבין הקדוש, הוא אומר הסתלקות השכינה. כאן כתוב זה הקדוש ברוך הוא, כתוב במדרש. וחוץ מזה, מה כתוב ביחזקאל? גם ביחזקאל אתה צריך הרבה מסורת שבעל פה להבין. מה הוא ראה? מה הוא ראה? מה הוא ראה? סליחה, אתה מושפע מהגמרא בראש שונה. אתה מושפע מהברייתא. כשאתה קורא את הטקסט, הברייתא היא גם כן כאין קרי לטקסט. איפה כתוב שהוא יצא? מה כתוב? הוא ראה משהו נע, הוא לא יודע בדיוק מה הוא רואה, והוא שואל אותם. הוא גם כן, אם אתה הולך בעקבותיו, זה ממש אותו דבר. זאת אומרת, אתה נזקק להרבה פרשנות בשביל לדעת, לדבר על מסעות שכינה. המילה שכינה בכלל לא מופיעה שם. מה כתוב נסע? לא כל כך ברור מה נסע. עד רבה. אבל קרינן ויצא מבת ציון והכל להודיע אהבתו יתברך אותנו, כי לא רצה לכתוב בפירוש שסילק השם יתברך שכינתו מציון, אלא רצה ללמדנו עוד, כי לא יצא לגמרי, כי נקטינן שלא זזה שכינה מכותל המערבי. אפשר להסתכל ולראות. אפשר לראות בחורש. מה פירוש בחורש? קראנו כולנו לפני כמה רגעים דרכי ציון אבלות. תסתכל פה בסמטאות של הרובע, זה לא דרכי ציון אבלות, זה משהו חוזר הביתה. ולעולם עיני השם בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, ולכן מזכיר יציאתו ברמז, ואפילו אותו הרמז כתיב ולא קרי. זאת אומרת, הוא הראה לך איך נדמה לי שאומרים בשם הבעל שם שעל הדרך שהרמב"ן כתב בהקדמתו לתורה, שיש כמה צורות של קריאת דברי התורה, ולפנינו הם כתובים על ידי חלוקה למילים. אתה גם יכול לקרוא במקום בראשית, בראשית וכו' וכו'. על הדרך שאומרים בשם הגרא, שמה שהגמרא בבבא בתרא אומרת, שמשה כותב בדמה, ואחד ההוראות של דמה זה בתשתו, זאת אומרת, בסידור אחר של המילים. זאת אומרת, איכה לא תתבטא לעתיד לבוא, אלא יקראו את איכה בחלוקה אחרת. אתה זוכר שהייתה פעם איכה הייתה יושבת בדד. נקודה. מה היום? היום היא רבתי עם. מה היום? שרדתי במדינות. זאת אומרת, אותו דבר, רק הוא אומר, על זה הדרך. פה צריכים לדעת איך לקרוא את זה. תכף אנחנו נראה שהדוגמאות הללו של קריאו כתיב מחזקות מאוד את התזה הזאת שכתוב פה לפנינו, רק צריך לדעת את הניגון. זאת אומרת, הניגון או החלוקה לאותיות, החלוקה למושגים או סימני קריאה, וכל אלה הם פטנטים שאומרים לך, אתה מסתכל מאספקט אחד, אתה יכול לראות את זה ככה, אתה מסתכל מהספק שני, אתה רק צריך לדעת מאיזה זווית ראייה להסתכל. וזה מה שהוא אומר, בקרי הוא הכתיב במנה. זה מה שהוא רמז על, על, על מסעו של מסע שכינה. אז על בית ראשון אין לנו הרבה הוכחות, אבל אתה יכול להקיש מבית שני מה שקודם אמרתי ברמז. כש-40 שנה קודם החורבן, היה גורל עולה בשמאל ולא בימין. מה, 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 מה זה הפשט? הפשט שאוטוטוטוטוטוט, זה התחיל להריח כבר חורבן. אז זאת אומרת, היו כל מיני איתותים, שהשערים היו נפתחים מעליהם, וגר בן רבי יוחנן בן זכאי. אגב, במאמר המוסגר, יש קסטה, לא, לדעתי לא פורסמה, של הרב הוטנר, על 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 הגמרא בבבא בתרא, כשהורדוס בנה את הבניין, אז הוא רצה לצפות אותו בזהב. כי זה השיא, כך כדובר מה בלכות בית הבחירה. וחכמים אמרו לו, הנח להם, לא חשוב עכשיו אם הם אמרו לזה באמת, או בגלל תירוץ שחששו מי יודע מה יקרה, והנח להם שם כגלי הים. גלי הים, מפני שאנחנו הרי מכירים את הבנייה הרודיאנית, שאבן אחת נכנסת בכמה סנטימטרים יותר מהאחרת, וכשאתה שם את זה בשיש שהוא כחול לבן, אז מרחוק זה לא גוש אחד, אלא זה, יש לו את צורת הגלים הללו בגלל השינוי. אולי תסביר לי, למה כגלי הים? חכמים, תשמע, אנחנו להם כגלי הים, וזה יותר טוב מזהב. יפה מאוד, זה שווה את העין, אבל זה זהב יותר מבן מכובד. למה? כי גלי הים זו הייתה סיבה להפסיק. איי, אז הוא אומר כל כך עמוק. גלי הים זו אנרגיה בלתי מנוצלת. זאת אומרת, כשהגל מתנפץ אל החוף, אז למעשה, מה קורה איתו? שום דבר לא, הוא עוצמה, אם אתה יכול לרתום אותו, אז אתה יכול לעשות סכר עצום. אבל בסדר, אז הקדוש ברוך הוא ברא ברא. אז כשגל אחד מגיע לחוף ומתנפץ, הגל שבא אחריו, צריך להחליט רגע אחד, בעיקר לא יצא שום תועלת, אז למה אני צריך לגייס אנרגיה אדירה כזאת, עם גלים גדולים ועוד פעם להתנפץ, זה שום דבר לא. אז תיאורטית, אחרי הניסיון הראשון שהצטבר, היו הגלים צריכים להפסיק להתרומם בעוצמה כזאת, כי בין כך לא יצא שום דבר. התשובה היא, זה כמובן מסביר גם את אותו פסוק, גם בתהילים וכולי, ש... בסוג עליו אתה תשבחם. מה זה תשבחם? תשבחם, הפירוש הפשוט, אתה מרגיע אותם. למה ההרגעה הזאת מופיעה בלשון שבח? אז כתוב בזוהר שזה מופיע בלשון שבח, כי זה הקדוש ברוך הוא משבח את הגלים. אין שום תועלת לאנרגיה כזאת, אבל זה השבח שלהם. הקדוש ברוך הוא אמר, אז הם עושים. תשבחם, תרגיע אותם, ואתה מרגיע אותם בלשון של שבח. כשהודוס ציפה את הקטלים בשיש, כנראה שהביא מרומי, בשיש כחול לבן, שם כגלי הים עם הקצף הזה, אז כבר חכמים העריכו שזה אוטוטוט עומד להיארס. אחד שאוטוטוט סוגר את החנות, כבר מטפל בזה. אתה תשבחם. הנח להם שם כגלי הים, אתה כבר מריח שזה אוטוטוט זה הולך להיגמר. אבל השבח שלהם הוא שכיוון שצריכים לעבוד את הקדוש בו, אז עד הרגע האחרון עובדים אותו בלי להתחשב בעובדה שזה בין הארבעים, בלי להתחשב בעובדה שזה אוטוטוט הסיפור נסגר. אז מה אתה הולך לעשות לי? זהב, אני אומר לך שבח יותר גדול. אני אומר לך שמי שמוטלת עליו משימה והוא עושה אותה בלי להתחשב, אם הגיע העת לסגור או לא, הוא עושה את זה. העבודה במקדש התנהלה כאילו זה היום ששלמה חנך אותו, עם כל העוצמה. יש לנו כמה הסברים ליסודות הללו, למשל מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שבו אנחנו פותחים את התפילה, כבר הערכנו מזה הזדמנויות אחרות, שהאמירה הזאת היא אמירה שאתה צריך להתפלל, ואתה צריך להתייחס לעבודה באותו כובד ראש ובאותה חגיגיות, כאילו זה, ולא להתחשב בזה, זה הדבר האחרון. אז לכן כשמדברים פה על היציאה, מה מעניין אותך? אתה צריך לעבוד את העבודה, כאילו... יש לנו דוגמה, למשל, זה כנראה גם מסביר מה שפלביוס והחברה האלה דרשו את זה, לא כל כך לשבח, הקנאות של הכהנים בעבודת המקדש עד הרגעים האחרונים, למרות שבטלה תמיד. או מאמר חז"ל שעלו על הגג וזרקו את המפתחות ואמרו, לא זכינו להיות שומרים נאמנים. זאת אומרת, מה מעניין אותנו גייסות של רומי? אתנו יש לנו משימה, משימה לעבוד את העבודה. הקדוש ברוך הוא יעשה מה שרוצה, בעוד 5 דקות ייעלם, ייעלם. אבל בינתיים אנחנו עושים את כל הדברים האלה, נוטים לנו. ויצא מבת ציון, עד שיצא מבת ציון כל הדרה, אנחנו חייבים לעשות את המלאכה מוטלת עליהם. בפרספקטיבה היסטורית, המדרש יכול לומר מתי יצאה השכינה הזאת. אבל מבחינת עבודת המקדש לא שמענו בשום מקום. הרמב״ם בהלכות בת הבחירה, כיוון שהקדושה היא מחמת שכינה, ושכינה לא, לא זזה משם בשום מקום. בהחלט יכול להיות. המדרש אומר זה הקדוש ברוך הוא, נו אני. אם את טוב שאמרת מבחינה מסוימת, ומהבחינה לא מסוימת, מהבחינה לא מסוימת זה שכינה, יש נוסף לזה. ושכינה לא זזה מהכותל המערבי, זה נאמר גם על כל מאות השנים שבירושלים לא היה תלמיד חכם, והיו שני צבאים שישבו ברמב"ן. יופי, אז לכן אני מסתלק מהבעיה הזאת, ולא דן מה זה הסתלקות שכינה, כי אנחנו באמת לא יודעים בדיוק מה זה, אם זה, מה טיבה של השכינה, זה צריך לעשות רשימה ארוכה של כל מקום שהשכינה, שהשם הזה נמצא, ולהבין למה גם אומר. על כל פנים, בפירוש עצמו, בלחם דמעה, יש הגעה, ועד רבה, אם מישהו ידע לפנח לי את הראשי טייבס, אני לא יודע מי כתב המגיע, אז על כל פנים, בכל הדפוסים זה גם נתפש שמה. ואני כל ימיי, זה גם כתוב בצורה של הגעה, זאת אומרת בשוליים, ואני כל ימיי ישבתי מאיים בדברים האלה, ומצאתי שדקדקו דלא כתיב היצא מציון, וכאן כתוב בציון, בסדר, ותו, בין בה כתוב דכתיב מין, או בקרי מבת, או שהיה כתוב בפירוש מציון, הרי הממורה מקצתית, זאת אומרת, המם בא למעט. ואחר כך אמרו כל, את מה? ויצא מי, אז יצא חלק. אז איך זה יכול להיות כל? ברגע שאמרת מי, אז כמובן שיש תשובה לשאלה הזאת, אבל ההערה שלו. לכן פירש, מין לשון מנה, ובת לשון ובת צדק יהיה לכם ביחזקאל, לשון חלק, וציון לשון יופי, ורצה כתוב להעיד, כי תקוותם וביטחונם בשם, מנת חולקי וכוסי יופי יופיות, כי כל הנופח, מעצמות נופח, ושכה, ושכביכול לא ידע לעצמם, לכן כדי שישוב והוציא המנה חלקם היפה, זו ציון כל הדרה של כנסת ישראל, לראות אם ישובו ומלאו יוכלו בהם האויבים, בהיעדר מהם הכוח ההוא העוזרם בולה, ואחי לא יכלו להם, ואם כל זה לא שבו, כי היו צריה, כאיילים, צריה, לא מצאו מראה התורה והזכות, והלכו בלכוח וסכון כוח המנה היפה הזאת, זו שכינת לפני רודף, עד כאן דבריו, יגר, יגר מסכים, לא יודע מה זה, זה או שזה ראשי תיבות של התלמיד, או משהו כגון זה, למה שאמר בשם רבו, או בפסוק בין המצרים, או בפרק בין המצרים, אני לא יודע, כנראה שפה כתוב באיזה קודים, על כל פנים, זאת אומרת שכשהרב פה פירש, אז תלמידים כתבו פה איזה הגעה בשולי הדברים. אני חוזר למנחת שי, ויצא מבת ציון, מבת קרי, והוא חד מן שמונה מילים, דכתיב אין תרי מילין וקריין אחדה. זה הקוד של ה... מה צריך לעשות? אז הרוח מפריע על משהו. ככה. אז אלה מסימנים שכתב המנחת שי... והביא פה את המדרש ובערך הרבתי וכו', ועיין בספר לחם דימה לרבי שמואל אוזידה, ובספר כל בוכים לא הגיע לידי. חיפשתי אותו כנראה מכמה הערות, שכנראה גם בספר כל בוכים, גם הוא של רבי אברהם גלנטי, דהיינו שוב מחכמי צפת, מחלב, שהם גם כן עסקו בפרשנות של הקריא וכתיב הזה. לפני רודף, והפסוק שלנו והלכו בכוח לפני רודף, מלא וב, ומדרש איכה, אמר רבך, כשם שלא גלו ישראל, וזה רש"י גם מביא, אלא ברודף מלא, כך אינם נגלים, אלא בגואל מלא, דכתיב ובא לציון גואל מלא כתיב, דן יש פה איזו הקבלה, בין רודף בפסוק שלנו, שכתוב בוב, שברוב המקרים כתוב בלי וב, וגם הגואל מופיע במלא. יש איזה פירוש בשם גנזי גבריאל, או תורת גבריאל, שאיזה רב אמריקאי כתב אותו, אני חושב, לפני 60-70 שנה,
ובספר דברים הוא הדפיס גם פירוש על איכה, וקרא לו גנזי נחמה. ויצא מבת ציון כל הדרה, ובמדרש רבה מן בת ציון כתיבה, הכוונה דיני בצוהר התיבה, וזה גם ספר שכנראה עסק, ראיתי מביאים אותו, לא הצלחתי להגיע אליו, נושא כן ראיתי אותו שם בבית עקד ספרים, גם כן, תשמעו כן, הוא צוהר תיבה, זאת אומרת, לכל תיבה הוא פתח איזה צוהר, בייר, לכל מקום שנאמר מין הוא נפרד, אבל במקום שנאמר במם השימוש הוא דבוק, ועל כן דרשו חז"ל בפסוק ונשאתני ממצרים, ודלא כתיב מין מצרים, דלא על הנשיאה בלבד, הקפיד יעקב, אלא גם מאפר מצרים תול אימי. וכן האח אלפים הדקרינן מבת ציון, הייתי מפרש דה על עצמה של ארץ ציון קי, אבל לפי הכתיב מן בת ציון הוא על דבר נפרד, מכל דבר המצוי בציון, ועל כן דרשו בלשון הדרה, כל הדברים שנכללו בסנהדרין, מה שאתה אמרת, תלמידי חכמים, משמרות, תניקות של בית רבן, ומדכתיב כל הדרה, נכלל בזה גם השכינה. על כל פנים, אז ממילא, מה שהוא אמר, מן בת ציון, התכוון לומר, מכל דבר השייך לציון, איכשהו, גם משם כל דבר כזה נצטרף, וכולם יצאו מירושלים. כל המן נאנחים, מבקשים לחם, זה עזר הסיפור הזה, או זה קריקל? יא אבי מויאל, מה עשית לנו? עשית לנו קרן? ולא. ומה לעשות? לא, לא על זה אני מדבר. אני לא יודע, זה טוב ליהודים. בסדר. רוח, רוח. רוח, רוח תפסילי גברי. כל המן נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש, ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. אז האמת היא שבפרק א' מופיע כמה פעמים המושג מחמדיהם, או דברים כגון אלה, וחז"ל דרשו כמה דרשות. זאת אומרת, מהו הדבר שכשאדם נמצא במצור, נמצא במצוק, מהו הדבר כל כך נחמד שאמרו עליו? זוכר מישהו איפה יש במצור אחר, באמצע בית ראשון, יחס אל מחמד אצל אחיו? יופי, מה אומרת הגמרא שם? אבל מה, 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 מה הסיפור כמובן? הסיפור הוא שאחיו, יש לנו איתו חשבונות לא מעטים. והנה כשמלך הרם מבקש להתכנס בו או לבזות אותו, אז הוא דורש ממנו תנאי קנייה מחפירים מאוד. ומלך ישראל אין לו ברירה, והוא נענה לכל הדרישות הללו, עם כל הקשיים שיש בדבר הזה, והוא מקבל את כל הדרישות הללו, כי אין לו ברירה. אחרי שהוא מקבל את כל הדרישות, אז הוא רוצה הלאה להתכלס בו, אז הוא אומר לו, עכשיו אני מבקש שתיתן לי את מחמד, אני אחפש את הדברים המחמדים שיש אצלך בבית. אז מלך ישראל אומר לא, וכולם יוצאים למלחמה ומנצחים. אז חז"ל שואלים, במלכים א', פרק ח', ויאמר, כה אמר בן הדד, כספך וזהבך ליהו, ונשיך ובניך הטובים לי הם. והיה המלך ישראל ואומר, כדבר אחד אני המלך, לך אני וכל אשר לי. אין ברירה. אז מה הוא נותן לו? הוא נותן לו נשיך, בניך וכל מה שיש לך. וישוב המלכים ואומרו, כה אמר בן הדד לאמור, כי שלחתי אליך לאמור, כספך וזהבך, ונשיך ובניך לי תיתן. בסדר, קיבלתי. אני רוצה עוד משהו. כי אם כעת מחר אשלח את עבדי אליך, וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. תראה פה. בפעם הראשונה, וזה סעיף שכולם מסכימים עליו, כסף וזהב, נשים ובנים, ייקח מלך הרם. ומלך ישראל מסכים לזה. אחר כך יש משהו שנקרא מחמד עיניך, ואנחנו נחפש אותו ועליו נשים יד. ויקרא מלך ישראל.
לכל זקני התורים, דרו נערו, כי רז הם מבקש מני. כי שלח אליי לנשי ולבני ולכתבי, זה אבי, ולא מנעתי ממנו. ועכשיו הוא רוצה את זה, לא מוכנים. ואז מיד התחזקו ויצאו ונלחמו וניצחו. מה יכול להיות יותר מזה? סתם שיהיה לנו איזה ציור, איך נראה פושע ישראל כמו אחיו. אז הגמרא אומרת שזה ספר תורה. על ספר תורה זהו, זאת אומרת, הכבוד הלאומי, תרגם את זה בשונה ממנו, כסף, זהב, קח לך. נשים, בנים, הכל. אבל זה הכל מה שנוגע אליי. אבל אתה מדבר על כלל ישראל, על כבוד האומה, לא מוכן, ואז הוא יצא למלחמה. זה כנראה מסביר את דרשת חז"ל, שמחמדיהם זה, 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 זה היסוד היותר עיקרי, היותר רוחני, שוב הדבר היותר יותר פנימי בדבר הזה. מי שיעקב יראה בפרק א', באיכה, מופיע מחמדיהם עוד פעמיים. והוא קשור גם לשם, זה כמעט מוכח שזה ספר תורה, כי חז"ל דרשו על ידו פרס צר על כל מחמדיה, פסוק יוד, פסוק לפני הפסוק שאנחנו יודעים, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציבית לא יבואו בקהל לך. אז מה טיב הקשר בין שני חלקי הפסוק? החצי השני אנחנו יודעים. ראתה גויים באו מקדשה אשר ציבית לא יבואו בקהל לך, ואנחנו יודעים מי הם, זה עמון ומואב, מפורש לא יבואו בקהל השם. אז אפשר גם להבין, זה מן הדברים היותר מעצבנים. הם נחשבו לפסולי כאלה מן השוליים שבשוליים. והנה, כשקרב המקדש, רואים איך שהם פולשים ומגיעו למקדש. ואז קיבלו אכן להשיב נפש לאוכל, וכאן הוא רומז, להייתי זוללה, אז זללתי. היום, כשיש לך הרבה כסף, הגמרא בגיטין מספרת על בית שני, כיצד שלחו שם, אותה מטרוניתא שלחה לקנות, ולא היה שלחה למטרוניתא. זאת אומרת, היה הרבה כסף, ולא היה תמורת זה אוכל. אז לכן, כדי לציין את המצב הכפול הזה, אמרו פעם מחמודם ופעם מחמדם. זאת אומרת, בזמן שהיה באמת להשיג את כל זה, יכולת להשיג. ובזמן אחר, היה לך הרבה מחמדים, היה לך הרבה כסף וזה, ולא היה לך מה לעשות עם זה, לא יכולת לקנות אוכל. וזה כמובן מתאר את המצב שבירושלים. לדוגמה, באלמה אני מביא. היה זמן בירושלים של ימינו, שהיה הרבה, זאת אומרת, בתקופת המצור של תש"ח, הייתה חרדה בעיר החדשה שלא יהיה מה לאכול פה. וכנראה הטראומה הזאת שירושלים תקווה ברעב, הביאה את כל החיים ושלחו, היו פה בחוף חיוילום. זה הייתה המאפייה, זה הרב מנהר שיחיה סיפר לי. היה שם, גם ביום נפילת הרובע, היה שם עשרות של שקים של קמח. ברובע לא היה חסר אוכל, גם לא היה חסר מים, הכל היה חסר נשק, היה חסר כוח אדם. זאת אומרת, לא היה חסר אוכל. כאן היה, בשלב ראשון היה אפשר להשיג בכסף את הכל. בשלב שני היה הרבה כסף, אבל לא היה אפשרות להשיג עם הכסף הזה שום דבר. כדי לבטא את הכפילות הזאת, אולי בא פה הכפילות הזאת של מחמדיהם. כן. הדוקטור מושקוביץ' תרים אליו טלפון בעוד חצי שעה ויגיד לך שהוא בכלל לא התכוון לזה. הוא התכוון למשקל. אם זה היה אחד מהראשונים, אני אמרתי דוקטור מושקוביץ' כי הוא זה שכתב את תורש דעת מקרא לך. אז אני מבטיח לך שהוא לא התכוון לזה בכלל. הוא התכוון להגיד, בדיקדוק יש מה שקוראים יש משקל. כן, כן, אבל לא, הוא רוצה להגיד פשט במושקוביץ', עד כדי כך לא צריך להגיד. לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו, אם יש מחוב כמחובי אשר עולה לי, אשר הוגה השם ביום חרון אפו, כאן יש פטנט כפול. זאת אומרת, גם הלמד היא למד זעירה, וגם היא כתובה באלף, זאת אומרת, היא מלא. אבל אתם מרגישים איזה פטנט מיוחד יש פה. נו, איזה? אנחנו מכירים במקומות אחרים.
לא, לא באלף ולא בוו. הוא עשנו ולא אנחנו. ימים יוצרו ולא אחד בהם. זאת אומרת, יש לפעמים, והאמת אני חושב שעל פי כל עברה, בכל עידה, אי אפשר להבחין בין זה לזה. זאת אומרת, נניח בעין או ברב, וזה אפשר, אבל בלא, נדמה לי שלא התימנים ולא הדרדאים ולא כל האף אחד. איפה מבחינים? ספר לנו איך. הבנתי. אבל למשל יש, בצורה מחודדת, מסבירים, הכלל הוא שהקדוש ברוך הוא לא עושה נס בכדי. כתוב, וכל העם רואים את הקולות. שבזמן שניתנה עשרת הדיברות, אז ראו את האותיות. למה היה צריך לראות את זה? מה לא טוב בלשמוע? אבל זו תשובה לא לפי התימנים. כשהקדוש ברוך הוא אמר, לא תרצח, אולי זה לא בוו. לא תרצח, לא תנף. אז לכן וכל העם רואים את הקולות. הראו להם את זה באלף. הראו להם במפורש שתדע שזה לא תרצח ולא תהיה שונה. אבל האמת היא שהסברה אומרת שבעברית הבסיסית, הקדומה, לא יכול להיות שלא יהיה הבדל, כי באמת איך אפשר יהיה לראות את זה. תרצת לי בעשרת הדיברות, וכמה מה תרצת לי במקומות האחרים. על כל פנים, פה לפנינו, יש כאילו, זה לא קריבקטיב, אבל בלא אחד כתוב לא ו' וא', אז אתה יכול לומר, במילים שלנו נגיד, לא באלף רבתי. מה אתה מתכוון לומר? בהדגשה. אז פה ההדגשה היא גם ו' וגם א', אבל זה נשמע לאקרובטיקה. נוסף לזה שיש גם הלמד הזעירה הזאת. ומה הפשט? לא עליכם כל עוברי דרך. זאת אומרת, תראה נראה פשט. תראה, אני לא מאחל לאף יהודי כזה צרה. זאת אומרת, לא עליכם כל עוברי דרך. כל אלה שעוברים בדרך, מלא שכנים שלי, אני ודאי לא מאחל להם. אבל עוברי דרך, גם אנשים שאני לא יודע מי הם, שלא יבוא כזאת צרה באה עליי, שלא תבוא על מישהו אחר. חכה, אתה גם נראה במפורש. אני מדבר פשט פשוט. הביטו וראו, אני לא מאחל לכם, אם יש מחוב כמחוב אשר עולה לי וכו' וכו'. על זה באה הגמרא. לא עליכם כל עוברי דרך, אמר רבה, אמר רבי יוחנן, מכאן לקוב לנה מן התורה. כל עוברי דרך, אמר רבה, אמר רבה, עשאוני כעוברי על דת. זאת אומרת, אפילו אלה שעוברים על דת, אני גם לא מאחל להם. מה זה קוב לנה? זה כתוב ברשי, מכאן לקוב לנה מן התורה. כשאדם מודיע צערו לאחר, צריך שיאמר לו, לא תבוא זאת עליך כמו שבא עליי. תשמע, לי היו כאבי בטן, לא עליכם. זאת אומרת, שאל תחשוב שאני כאילו, היו לי כאבי בטן, אולי תיקח קצת ממני, יהיה לי פחות. לא, כי קשה הוא לשמוע, קשה לשמוע שהיה לך צרות, שפעמים חוזרת עליו, והמקפיד על זה, אין בו משום ניחוש. זאת אומרת, הוא שאל, מה היא קומה שמלן? אז הוא אומר, אם אחד אומר, לכל הפחות תגיד שזה לא יהיה עליך. ביידיש מדוברת, גם בגרמנית, יש כמה ביטויים שאומרים, כשאני אומר את זה, אני לא מתכוון לאנשים הנוכחים, זה לא יתייחס אליהם. לישנה אחינה, קובלנה, כשיש לו צרה, יודענה לרבים. קובלנה צרה, צעקה. לישנה אחינה, נגד, מתרגמין כבל. כאדם שאומר לחברו, לא כנגדך, אני אומר. ובכן, מכאן לקובלנה, מכאן שאני אומר שזה לא יהיה כבל אליך. שאני מדבר, לא מתכוונים לנוכחים. אני אומר איזה דבר שלילי, ובכלל שלא יתייחס לאחרים. אז עיון יעקב עשה מזה התייחסות גם לבעיה של הקריבקטיב. אמר רבי יוחנן, מכאן לקובלנה מן התורה, אין פירוש רשי שני פשטים, ומדכתיב לא מלא בוו א', לפי פשט ראשון יש לומר דאחי כמה. כשמדבר עם אחד אומר לו, לא קובלנה, כלומר, לא לך אני אומר, אמר, רק עליהם, על עוברי דרך שעוברים על דת, אני אומר שיבוא דבר רע, דבר רע זה. ולפי פשט שני, יש לומר דרך, אמר, לא לבד יהיה הצער, אלא עליכם כל עוברי דרך לידע דבר זה. זאת אומרת, לא רק אני אסיק מסקנות, לא רק אני אתחנך מהצרות האלה, אלא גם אחרים יקבלו את הדברים האלה. בסדר? אבן עזרא אמר לא, יש אומרים, תגיד, נראה שגם יונתן כך תרגם, מלשון עלה, ולא מצנוע בלו א', שיהיה כאילו כתוב פה עלה, עם ה' בסוף, ותעמול לא הגיע אליכם מה שהגיע אליי. אבל לחם דימה לא קיבל את זה, לא הלחם המתרגם, תרגם השבעותי לחון. מלשון עלה הוא שבוע, ויצא לו ממאי דכתיב לו בבב יתרה, והרי כאילו כתוב עלו, מלשון עלו וכחש. כוונת הפסוק, לפי שבעוברי דרכים יקרה להם צרות רבות, מחמת סכנת דרכים, וגם רואים צרות רבות שירו לאחרים במקומות אשר הם הולכים, ולכן משביע לעוברי דרכים אם ראו מחוב כמחוב ירושלים. ולפי שפעמים יהיה באדם רגע קטון הכמות למראה עיניים ואיכותה גדול, כי גדול הכאב מאוד, ולפעמים הנגע גדול למראה עיניים והכאב אינו כל כך, ולכן אמר, הביטו ראו אם יש מחוב כמחובי, הרי האיכות גדול שהוא הכאב, וגם הביטו ראו אם יש בעולם כאשר עולה לי שהוא הנגע עצמו, כמות הגדול למראה עיניים. כל פנים שוב, איך הוא שיחק פה, אם עלו בבב באלף, אז ראינו שהיו, בבקשה, אני מסכים איתך, אבל הוא התכוון כנראה לומר שיש בעלו, יש את היסוד של עלה. במאמר המוסגר, יש פה דבר מאוד מעניין. פעמיים במכתבים של רבי סיפר זיסל מקלם, הסבא מקלם, כתוב ככה, תדעו, כי רצוני היה להאריך בזה הפרט הרבה, אך קושי הכתיבה לא עליכם. ובמאמר המוסגר כתב, כך צריך לכתוב באלף, ולא כמו שרגילים העולם לכתוב עליכם בעין, כי כך כתוב בקרא, בפסוק שלפנינו, לא עליכם באלף, ואני ראה עליכם משמע עם כל הנדבים לו, ראו מזה גם כן, כך הוא כותב הסבא לתלמידיו, כמה צריך אדם לדאוג לזולתו, ולכלול גם כן כל הנדבים עליהם, שלא יהיה להם צר, כי המקרה הזה כתיב באיכה, לא עליכם כל עוברי דרך והתבוננו. עכשיו איך הוא בעל מוסר? כשרמיהו היה אז בצער גדול כזה, והוא כונן, לא שכח לברך אחרים, שלא יהיה להם צער כזה. וחזל למדו מזה, מכאן לכוונה מהתורה, ובלי ספק, אילו לא היה להם הרגש כזה, ירמיהו או לחכמים, לא היו מרגישים ללמוד מכאן כוונה, להשתומם למייבין דבר מירמיהו ומחזל, כמה היו דואגים לאחרים, אף לבופלה. במאמר המוסגר, בתנועת המוסר, או שאני חושב אולי, או שזה כתוב שם, או ששמעתי את זה ממנו, רבי שמחי זיסל מקלם, היה יהודי מאוד מאוד מסודר, זה הרי היה היסוד של, אחד היסודות של כלם, והוא לא יכול היה לסבול שום דבר חריג, הוא הבין כנראה הבנה לא מבוטלת, במוזיקה קלאסית, הוא הלך פעם ברחוב, ושמע מאיזה בית, מישהו מנגן בפסנתר איזה יצירה, הוא לא יכולה להתאפק, יצירה כנראה קלאסית, דפק בדלת, אמר, סליחה, אתם מזייפים, לא כך צריכים לנגן. הולך ושיבה, וכפת, התשובה היא ככה, בעולם מסודר אסור שיהיה חריג, מה זאת אומרת שמזייפים יצירה? אדם שנפשו ישרה לא יכול לסבול כל חריג, אדם צריכים לכתוב לו עליכם, צריכים לכתוב לו עליכם באלף, אז הוא לא מתואב, אז קודם כל צריכים לתקן כדי להעמיד את הדברים על דיוקם, וב' הוא אומר יש בזה, זה לא סתם זיוף, זה בלא עליכם יש פה זה לקח שירמיהו קונן ויהיה לו צורס, אומר, רגע, באמת לי צר, אז לכן מה מזה שמישהו אחרי כבר, אז גם שאני מתאר את הצרו שלי אני לא אומר לא עליכם, אני מתכוון לומר שעליכם לא יגיע הדבר הזה. פעם נוספת הוא כתב, הרבה סבלתי מזה, בזה הקיץ, מאי בריאותי לא עליכם. כתוב בפסוק באלף, ולא כמו שרגילים העולם לכתוב לא עליכם בעין. והנה שמעתי בשם הגרזל, שאין להוציא מתחת ידו כתב בטעות. וזה בגדר חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. על כן ביארתי זאת. ויש ללמוד מזה, כמה צריך אדם להתלמד להתרחק משקר. כי באמת אין נפקות על הדין הכך או כך. הכוונתו זה על בגדר לימדו לשונם דבר שקר, כי טעות שקר הוא, ועל כן אני מדקדק גם כן בזה, לכתוב לישנה דקרא, וכמו שאמרו חזר מזה הפסול, מכאן לכונות הדורייתא. זאת אומרת, דוגמה של איך הוא למד חזקה שאינו מציע דבר, בדידי אבי עובדה. אחד שהיום ראשי וגדול, היה לו בעיות שהוא לא יכול היה לצאת להסדר. קיצר, רב סוידה התעצם בדבר, וכתב מכתב למי שבידו לשנות, אני מספר סיפור שלפני 37 שנים, שבידו לשנות, וביקש שהוא יתעצם, באמת הוא יתעצם, והוא יצא להסדר, והיום ראשי וגדול. אז אמרתי, הרב ייתן לי את המכתב. אני אתן את המכתב, הוא אומר. הלכתי יחד איתו מהבית, ואולי היה קל הליכה, לשלשל את המכתב בתיבת הדואר. שאלתי למה? הוא אומר, זה גם כן בכלל חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת יד הדבר מתוקן. אם צריכים לשלוח מכתב, אז אני צריך לעשות את זה עד האקט האחרון, שאני בעצמי אשלשל את זה לתוך התיבה. אני אתן לך איפול, חזקה על חבר, עד, על דרך שהגאון אומר. אז צריכים לעשות את זה עד הסוף בלי שום פגימה. עוד קטע אחד מעלו עליכם כל עוברי דרך, ואולי נעשה הפסקה קטנה, איך כתב בפלגי מים של בעל חוות דעת. זה באותו עמודות. לא עליכם כל עוברי דרך, מקרא זה תמוהו. דה בסוף הוא אומר ועולה למו. הרי מה כתוב בסוף הפסוק? ועולה למו כאשר עוללת לי. אז מה, מה זה לא? ועוד שהיה עליכם לכתוב עליכם בעין, הוא כמובן לא יכול היה לדעת את המושר הזה. ולכן נראה שהוא על דרך הכתוב בשירת האזינו. לו חכמו יסכילו זאת. אם ירדוף אחד אלה, כתוב, שם לא כתובים, אם לא קיצורה מחרם, הרי מבואר, בשרואים שהעונש הוא שלא בדרך הטבע, ראיה הוא שמת השם הייתה זאת. וזהו גם ככוונתו כאן. שאחר הבקשה לקדוש ברוך הוא, לסבב פן, אחרי שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מסבב פניו כלפי האומות, הוא מדבר עם עוברי דרך ומבעטים מוחותם ואומר להם, שלא עליכם תתייחס הרעות והצרות שנעשו לי, ולומר, ידינו רמה, איך הוא שינה? כי הביטו וראו אם יש מחוב כמחובי, ואילו היה זה מכה, דבר הטבע, היה מזדמן עוד לפעמים לאומה נרדפת ממלכות אחרת שירדוף אחד אלף. וכיוון שמחוב כזה לא נמצא ולא יימצא, רואי זה לא אמר שואה, ראיה הוא, כי צורם מחרם ולא עליכם תתייחס. ועוד ראיה שהכל מאיתו יתברך, כי כאשר עולה לי אשר הוגה השם ביום חרון הפה, הוגה הוא מלשון דיבור, ויינו, כי כל אשר נעשה לי, לא נעשה רק כל מה שדיבר השם לי על ידי נביאה ביום חרון הפה, על ידי התראות של הנביאים, וכיוון שכל הנעשה לי הכל יתרה ודיבר מקודם, ודאי הוא מאיתו יתברך ולא עליכם תתייחס רק מרוב. אז איך כמובן הוא שינה מכל וכל את ההוראה של עליכם מעליכם, בהוראה שהדבר הזה מלמד על יחס או על ההשגחה מיוחדת של כלל ישראל בגלל הצרות שנעשו להם. אולי נעשה הפסקה של כמה דקות. אריתי, שימונה כל עמים והקיעו העמים וראו מחובי ותולותיי ובחוריי הלכו בשבי. אז האמת היא שכמה פעמים וכבר העירו גם המפרשים החדשים שהאשמתה של אי הידיעה היא חלק מהסממן של הקינה, או של, אם אפשר לומר, היופי של הצליל שלו. זה צריך לעניין את כולם. והיום הרשימו עמים כולם אצל מיכה בנמלאי. אז זה גם כן לפעמים באה הדגשה, בלי, לפעמים ההדגשה היא שאין הידיעה. אבל כאן העמים ועמים, ועל זה מאיר הרוקח, שימו נקול העמים קרי, עמים כתיב חסר ה. כי צדקיהו היה מלך על חמש אומות, כתיב בירמיהו מלך המואב ומלך המון וכו', לכן חסר ה כנגד אותם אמר. ההערה הזאת של הרוקח היא מאוד מאוד משמעותית, והיא באמת יכולה לזרוק פה אור מעניין מאוד על כל העניין. מה זה אותם חמש אומות שעליהם כתוב ברמיהו חפזיים? זה דבר מאוד מעניין. ברמיהו חפזיים מסופר, וזה אחד הדברים המאלפים גם לגבי דברים אחרים. נשאל אנחנו את עצמנו, האם יש הרבה נבואות בירמיהו שנאמרו על עמים אחרים? האם עמים אחרים ידעו מזה? זוהי כמובן שאלה כללית גם לגבי נביאים אחרים. נבואות של יחזקאל על צור, על צידון, או כל מיני נבואות, מסעות של ישעיהו, ארץ צלצל כנפיים, ארץ טלטן, ארץ הריקוש, מי, מה, אנחנו אפילו יודעים. הגויים ידעו, ואז כמובן יש פה שאלה מעניינת, אחת מן השתיים. אם הגויים ידעו, אז מאוד מסקרן אותנו לדעת מה הייתה התייחסות שלהם לזה. אם הגויים לא ידעו, בשביל מה זה נאמר, למי זה טוב, תרצת לי מצרים, תרצת לי אשור. מסורת חז"ל של משל את הנבואה של ישעיהו על כורש, אז הגיע לידיעתו של כורש, וכתוצאה מזה, הוא היה, כלומר, זה אחד היה מרכיבים, הוא התעורר להשיב את שבות ישראל. אין הכרעה לשאלה הזאת פרט כמעט למקרה היחידי בירמיהו חבזי. בירמיהו חבזי יש דבר מעניין מאוד. שם כתוב כך. שם כתוב שבזמן שבאו שליחים מהמדינות באזור להיפגש בירושלים, בראשית ממלכת יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם לאמור. כה אמר השם אליי, עשה לך מוסרות ומוטות ונתתם על צוואריך, ושילחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צור ואל מלך צידון. נספור, מלך אדום 1, מלך מואב 2, מלך מואב 3, מלך צור 4, מלך צידון 5. הנה חמשת העמים הרמוזים בהי הזאת. במילים אחרות, תעשה לך מין חבילות כאלה, מתנות שי כאלה, ותיתן אותם, ותדאג שזה יגיע לחמש המדינות הללו, ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו מלך יהודה. נתרגם את זה בלשון ימינו. אמורה להיות ועידה בינלאומית של מדינות האזור בירושלים. והמפגש הזה של פסגת המלאכים אמורה לכלול את התכנון של המרד בנבוכדנצר. או שאפשר לומר בביטחה, או על כל פנים מכלל ספק לא יצא, שירושלים הייתה אחד מהמרכזים של הברית. אולי פגישות הפסגה הללו היו נערכות בסבב מסוים פעם כאן ופעם כאן, אבל דבר אחד ברור, שאם מלך יהודה לא היה במקום מרכזי בברית הזאת, לא היו באים אליו. אז באו אליו הצירים הללו. אתה כמובן יכול לפרש שהצירים הללו באו גם כן לגשש, לראות מה קורה, אם יש נכונות בעם להילחם וכו' וכו'. עכשיו מה קרה? וציוויתה אותם אל אדוניהם לאמור. עכשיו, ירמיהו יש לו מסר ישיר אל הנציגים הללו, אל המשלחות הדיפלומטיות. כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם ואת הבהמה אשר על פני הארץ וכו' וכו', ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בלב עבדי, ועבדו אותו כל הגויים וכו' וכו', והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו את נבוכדנצר, אז ברא ואפקוד על נאום השם אטומי אותם ידו, ואל תשמור אל נביכם, אל קוסמכם, אל חלומותכם, אל עונכם, אל גשפכם, כי שקר הם ניבים לכם, והגוי אשר יביא וכו' וכו'. וכדי להמחיש וכדי לחזק, אז ירמיהו גם נתן להם, אתם תיתנו בבקשה מתנה. מתנה למלך שלכם. תביאו את הפקלה הזה, ושיפתחו אותו שם בארמון, בצור, בצידון וכו' וכו'. יגלו שיש שם איזה מוסרות, יש שם איזה עול, וזה אמור להיות המסר. עכשיו אנחנו כמובן צריכים להפעיל קצת את הדמיון. יש להניח שהיה איזה בית של החמים, איזה מעון רשמי, ששם ישבו הנציגים הללו. ומשתום היו קציני קישור, על כל פנים באותם מושגים שהיה, שהם רצו לדעת מה נעשה. ואני גם משער לי שהקצינים הללו ידעו יפה מה שירמיהו דעתו בדבר הזה. והם בוודאי ביקשו לנטרל את ירמיהו מן הנציגים הללו. איך ירמיהו התגנב לשם לא ידוע. אולי, ויכול להיות, ואני מתאר לי שזה גם כן הייתה אחת מן המשימות שהייתה מוטלת על הנציגים הללו. רגע אחד, אולי באמת מלך יהודה הוא גיבור בלי דיוויזיות? אולי העם לא איתו? אנחנו הרי יודעים שהיה מחלוקת גדולה בין השרים וכו' וכו'. וזו שאלה שאי אפשר להקל בראש. הרי כל אחד מנציגי המדינות הללו מביא את, 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 את המשאבים שיש לו, מביא את החיילים שיש לו, מביא את, 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 את התחמושת, וזה מלחמה לחיים ולמוות. ומדברים פה על ברית, ומדברים פה על, על, על לכרות איזה דבר משותף, ולהחליט אם אפשר או לא. אז בלי שום ספק שאחת מן המטלות של הבילוש ושל הידיעות שהם נתבקשו להביא, האם באמת המלך מייצג את הזרמים בעם? האם יש מוטיבציה בעם? האם ילחמו? האם כשהוא אומר שהוא נותן, הרי מה ישו שם ליד השולחן בכל הנציגים הללו? דנו, כמה אתה נותן חיילים, כמה אתה נותן זה, כמה אתה נותן הספקה וכו'. האם באמת אפשר לסמוך עליו? האם ברגע מסוים הברית הזאת לא תתפוקק? בסדר. אז אנחנו רק יכולים להפעיל את הדמיון, כשירמיהו תפס כבר את הנציגים הללו, או שהוא נכנס מהדלת האחורית של המטבח לחדר האוכל, לא ידע בדיוק איך הוא הגיע להם, נניח ניטרל, אם אכן שמרו עליהם. הם חזרו אל קציני הקישור, שאלו רק רגע, מה זה האיש הזה שנתן לנו כזה מתנה של מוסרות? צריך להבין איזה טראומה אנשים האלה עברו. הם באים ממרחק, בשביל להילחם לחיים ולמוות, הם אמורים לשעבד את צבאם ואת מדינתם ואת מדיניותם בדבר הזה, מתוך הנחה שאפשר פה לשבת על יד השולחן ולסגור איתו עניין. שעשע, מסתובב אחד, והרי צריך לדעת, האחד הזה הוא סתם המשוגע העירוני, שהוא מייצג רק את עצמו, ואולי הוא באמת האיש הנמרץ שמביע על איזה זרמים תת-קרקעים ורק מחרחרי המלחמה בפסגה רוצים את זה והעם לא יילחם. אז הם ניסו ודאי לדבר. אז אני משער לי ששאל את זה, מה יגדיסין הגשו? מישהו גנר, תעזור אותו. רק רגע, אם הוא חברמן, אתה מישהו גנר באמת אומר, אני צריך לברר, האם הוא לא... דוגמה מהיום אחרי הצהריים. אדון רוס צריך להיפגש עם איציק מרדכי. איימה שבבוקר הוא ניגש עם חכם דוד לוי, לא מספיק. איימה שאתמול ניגש עם דריהו, איימה שעזר וייסמן גם פה בתמונה הזאת. צריך לרחח. מה זה אומר? מה זה אומר? ניואנסים, זה אומר ככה, זה אומר ככה. ואם הוא לא מבין פשט, אז האדון אינדי גם כן מסביר לו מלמטה בדיוק את הדברים האלה. זה ממש אותו דבר, ממש. זאת אומרת, להבין, יש לי פצוע להיכנס לפון, להיכנס, נדבר עם זה, נדבר עם זה, מסתום, יש שם אנשים שדורים טוב טוב את העיתון, וטוב טוב מדברים פשט, ומחרחכים, והולכים מסתום אל המקווה לדעת מה במקווה מדברים, את הכל צריכים לדעת, הם צריכים להביא איזה ממצאים, את כל הדברים האלה, מה הפשט? זה בדיוק מה שנעשה שם. זה אולי מסביר את הדבר, אני חושב שהזכרתי אותו כבר כמה פעמים, כיוון שכאן המקום היחידי בתנך, שממנו אפשר לדעת, שדבר השם ביד הנביא הגיע לתודעת הגוי ממש, אולי לכן ירמיהו קרוי בשם המיוחד נביא לגויים. וכמה, עוד פעם?
מה דבר?
שוב, מה, תמצא לי מה שאתה רוצה, אחר כך נשמע. מה?
משקיעות כל הגויים.
איפה משקיעות הם?
יש הציגים שבידי הרקים.
רגע, אני אומר שאין להם איזו שליחות, שהוא אמר להם מסר בשם השם אלוקי ישראל. מסר בשם השם אלוקי ישראל, על כל פעמים, בכל מקרה זה לא יצא מכלל ירמיהו, אתה מחזק אותי עוד איזה פירוש. נביא לגויים, נביא שדבר השם הביא לגויים. אולי זה יכול להיות בהגבוך הדבר הזה. על כל פנים, המדינות, אז הרוקח, מה רצית? אז הרוקח אמר, שעל צדקיהו היה מלך על חמשת ה... גם אם לא היה מלך ממש, אבל העובדה שירושלים נבחרה כמקום, כמו שאמרתי, אני רוצה להניח, אולי מותר להניח, שגם ערי הבירה האחרות, גם הם שימשו בסבב מסוים כמקום המפגש. אבל ירושלים נפגשה, והוא פירש את זה, כי הוא היה מלך עליהם, כי הם באו לירושלים. עכשיו היא כל כך... מה צריך להיות? כשבאה המפלה וירושלים נפלה ונבוכדנצר כבש את ירושלים, נו, איפה הם כולם, כל השותפים האלה? איפה כל אלה שבאו בברית? מה הם אומרים, צידון, צור, כל ה... ירמיהו עצמו, מסתומם, האופוזיציה אמרה, אמרתי לכם, אתם רואים, הרי הוא אמר לכם, אותו היהודי הקצת מוזר, הקצת משונה, הוא שלח לכם גם איזה מוסרות כדגם למה שצריך. וכן צדיק הוא השם כפי הוא מריתי, זה למעשה וידוי של אחר מעשה. שימונה כל עמים, עכשיו כאן הוא רמז, מצד אחד אתה יכול לומר כל עמים, דהיינו, כל מי ששם הדבר הזה יגיע אליו, אבל במיוחד אני רוצה את הרמז לחמשת העמים האלה. החמישה האלה, איפה הם? הרי בזמן שלא שמענו, עובדי, כמובן שמצרים עמדה מאחורי הקלעים ומשכה בחוטים, לא שמענו שהם הגישו עזרה או משהו כגון זה, אי פה אי שם, אבל בפועל זה לא עמד. ובכן, אתם כל העמים וראו מה חובי, השארתם אותי לבד. כל פנים, לפי הרוקח, יכול להיות שזה אחד ההסברים, או על כל פנים, ההסבר שהוא אמר, למה בא פה עמים והעמים? כי שזה מבליט מאוד. בין עמים כולם, שהם נקראים לשמוע, יש חמישה שלהם יש מעמד מיוחד. וצריך להבין שמסתומה, הם גם, אנחנו יודעים שצדקיהו לא היה כל כך איתן, בעמדה שהוא נקט, הסתובב לכאן ולכאן, אבל כבר נוצרה דעת קהל, וכולם אומרים, וכולם מדברים, וכבר אי אפשר לחזור, וכו' וכו'. אז הוא אומר, שימו כל העמים, אותם העמים, שהם רמוזים פה, על המעמד המיוחד שהיה להם בדבר הזה. טוב, אנחנו נצטרך, לא נוכל כמובן את הכל לעבור, אז אני אדלג למשל על טבו בארץ שעריה, זה דוגמה של תת קטנה. הדוגמה של... היי, בילה השם ולא חמל, זה בבב החיבור שהיא עומדת שוב בפני עצמה, ואמרתי שמתוך ה-14 הדוגמאות, מתוך ה-23 דוגמאות שיש באיכה, חמישה מתוכם קשורים לבב החיבור שעומדת בפני עצמה. תבוא בארץ שעריה, והתת היא תת זעירה. אז כתב הרוקח, תבוא בארץ שהרי התת של תבוא קטנה, רמז בתשעה באב היה, תת באב. אלא מה? שהוא מצא שתבואו, היו שני ראשי פסוקים. תבוא בארץ שהריה, זאת אומרת שהמילה תבואו מופיעה בראש פסוק, מופיעה רק עוד פעם אחת בתנך, תבואו גויים בשחת עשו. כלומר, לעתיד, כשיעלה שערי ירושלים, מי יכניס תחתיהם בשאול? את האומות. שהחריבו את הבית והעיר, וזה תבוא בגויים. תבוא גויים. דבר אחר, תבוא בארץ שעריה. למה תבוא בארץ? לפי שעשו כבוד לקדוש ברוך הוא, שנשאו ראש כנגד אהרון, לכן לא שלטו בהם האויבים, ותבוא בארץ. מה שלא יקרה, כמובן שהמושג תבוא בארץ שעריה, הוא קודם כל גם קשה טכנית. צריך להבין שהשערים של המקדש, אני לא מדבר כבר על השער המרכזי, השער הגדול, שהפתיחה שלו הייתה מעוררת הרבה חריקות וצלצולים וכו'. סתם מבחינת טכנית, הדוגמה שער יפו, מי שראה פה את השער האדיר הזה, איך להסיט אותו, כמה אנשים צריכים להזיז אותו וכו' וכו'. מפוש תבעו בארץ שעריה. השערים האלה, צריך להרוס אותם, צריך לשרוף אותם, צריך לנפץ אותם. הרי בדרך הטבע, השער הזה זה המקום הפגיע ביותר שאיתו האויב נלחם, כי הרבה יותר קל לפגוע בשער עצמו, שהוא בדרך הטבע לא יכול להיות מאבן, אז הוא קל יותר, אז הוא המקום שבו כל המלחמה או כל כלי הנשק יהיו מכוונים. אז מה זה תבוא בארץ שעריה? אז כמובן, בצד השלילי, מה זה רוצה לומר? גם במלחמת השחרור. שער ציון. שער ציון, את השער עצמו לא הרסו, אלא הניחו שם חומר נפץ כזה, הופ, השער נעלם, הוא תח, הוא נמס מהעוצמה של הדינמיט. אז תבוא בארץ שערי רוצה לומר, כי כי בזמן שהאויב נלחם, אז את החומה קשה היה לקעקע. בכל פנים, כמובן הם קעקעו את זה רק בשלב יותר מאוחר, לאט לאט, בזמן שהם כבר שלטו. אבל דרך איפה הם התפרצו? הם התפרצו דרך השער, כי השער זה נקודת התורפה בתוך החומה, זה הרי פשוט. אז זאת אומרת, צריך לפרש שתבוא בארץ שראה הכוונה היא, הם כאילו נעלמו, האדמה בלה אותם, אין שערים. מה יש? כי האויב נלחם בקורנסים, באילים, גמר, מרס, תחומה, כאילו אינם. זה הפשט הפשוט, בתבוא בארץ שראה, הוא נעלם ואיננו, ואז כמובן, מה קורה? אפילו הייתי אומר עוד יותר. כשהשער עומד, והשער הוא גדול, אז אם השער מתכופף, או השער נהרס, אז איזה בעיה קיימת? זה עצמו מהווה מכשול. שער גדול, שהוא מתעקם. אז בסדר, אז בינתיים הוא מהווה גם איזה מכשול. עד שהאויב יכול להיכנס, יש לו עוד בעיה. יש ערימות של 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 עץ, ערימות של 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 פח, של של מתכת שמהוות את השער הזה, וזה עצמו מהווה מכשול. כשהוא ביקש לתאר איך הכניסה הייתה חלקה, אז הוא אומר, אין שערים, השערים נעלמו כאילו האדמה בלה אותם, תעבו בארץ שעריה, אין שערים. ואז ממילא כשהשערים, בבקשה, כשהשערים טובים, אז מה קורה? אז הפתח הוא פתוח ישר, ואתה יכול להיכנס בלי שום מכשול. זאת אומרת, הכישלון של ירושלים הייתה כזאת, שהשערים כאילו טבעו ולא קיימים. אז אתה, עוד פעם? לא הבנתי. לא, אני זהו, הבריח כאילו נשר, בזמן לא, סליחה, אז אני אומר ככה, השער נשבר בעוצמה של האויב, אז הוא נעלם, הוא טבע. עכשיו, אז אפילו הבריח שלו גם כן לא נשאר. הבריח כאילו חלק, בזמן שהוא טבע, כאילו הוא נשאר הבריח הזה. כאילו רק השער טבע וזה נשאר. על כל פנים, זה אם אני מפרש את טבעו בארץ שעריה, בחולשתם של השערים ובדרך שהם אפשרו את הפלישה לעיר. אבל בתבוא בארץ שעריה אתה יכול לשמוע, כמו שאמרנו קודם, גם את הצליל החיובי. כמו שהבעל שם אמר, אפשר יהיה לקרוא את מגילת איכה בצדים החיוביים. רוצה לומר, השערים האלה קיימים. מה שטבע, מה ההבדל בין טבע למשרף? בין טבע לנהרס? הוא טבע, הוא נמצא באיזה מקום, רק הוא לא נמצא כאן בהישג יד. טבעו בארץ שהרי רוצה לומר, זה נמצא באיזה מקום. אבל זה נמצא כפיקדון, זה נמצא כגנוז, זה נמצא באיזה שמירה, אבל שמירה רחוקה מהעין שלנו. אז אתה יכול לדרוש את התבעו ואתה דורש אותו לשלילה בזה שיאפשר לך כניסה ללא בעיות לעיר. אבל כיוון שהוא נמצא בפיקדון, הוא נמצא באיזה מקום שהוא שלם. אם הוא נטבע, אז מעצם התביעה הזאת הוא כמות שהוא, כי אם הוא נהרס, אז למה אני צריך להטביע אותו גם כן? אז זאת אומרת, הוא נמצא שלם. אם הוא נמצא שלם, יכול לבוא זמן שבו אני יכול להשתמש פה פעם נוספת. בשביל לומר שהתביעה לא הייתה תביעה של כיליון, אלא תביעה שמשאירה את הדבר כנתון, אבל לא בהישג ידי, בהתת הקטנה הזאת. אז כשאתה מפרש אותה תשעה באב, תשעה באב. אבל כשאתה אומר, זה נמצא באיזה מקום. וכך גם במנחת שי, תבוא תת זעירה. שבתת באב נחרב הבית, ובמסורת הברית הגדול כתוב, לרמוש שלא תבוא עמוק עמוק, רק תביעה קטנה. ואם כל זה לא מצאו מה חופרים, כי נעלמו מעיניהם דרך נס. זאת אומרת, אחרי שאתה אומר שהוא טבע, יש גם שתי אפשרויות. יש שהוא טבע עמוק עמוק, ואתה לא מגיע אליו, אבל כמובן מה קורה אם הוא טבע עמוק עמוק? אז גם בזמן שהוא יצא, יהיה לו בעיה גדולה לצאת מהעומק עומק. לעומת זאת, אם זה רק נניח על שכבה דקה, אתה רק יכול להסיט אותו ואז הוא יצא. אבל אם זה שכבה דקה, אז למה אויבים לא גילו אותו? אז אומר, זה היה דרך נס וכל זה בטט. ואפשר לומר, כתוב בלחם דימה, כי טט תבעו איתט זהירה לרמוז, כי תביעתם בארץ לא לרעתם הייתה, רק לטובתם. כדי שלא ישלוט בהם יד האויב. על כן תת תבעו זעירה, לראות כי דמיה, כי לא הייתה התביעה כיוון שלטובתם היה כדאמרן, אבל כאילו לא תבעו ממש. זאת אומרת, זה תביעה ולא תביעה ממש. אם זה היה בתת נורמלית, תבע, תבע. אומרת, זה טוב עלי כזה, זה זעיר. זה לא תביעה ממש, זה נמצא באיזה מקום בהישג יד. ויש פה גם איזה מסורת מעניינת, ושהביאה בני שכר. תבעו בארץ שעריה, אמרו בדברי הימים של משה. זה סתם דבר מעניין, כמובן. מה זה דברי הימים של משה? לא. זה מהספרים החיצוניים. זאת אומרת, איך הוא הגיע לספרים חיצוניים? הביאו הרב הגדול אחידה. אז הוא שמע אותו באחידה, והאחידה לא קשה עליו כבר. טייל, סיפר, ביקר בספריות, גילב, וכמובן בלועזית. אז עוד לא היה בעברית. רק אני חושב זאת אומרת, כנראה שבמקור היה בעברית, אבל הוא נשתמר רק בלועזית, אז שם יש איזה מסורת. כשנטבעו השערים, איך חזל עשו פה? זה טבע. איך זה נופל למטה? לבטה? רב קוירח. הרי הוא נמצא שם. נפלו לידיו של קורח, הוא תפסם. וזהו שאמרו בני קורח, מי שיעלה את השערים, הוא יעלה את אבא. יש כבר שם למטה מישהו ששומר את זה. כמו שאמרו חזל, ויהם בסבר דבש לפי, ונראה לרמה, זה כבר הוסיף הבני שכר, תבוא בארץ שערי היבד ושיבר בריחיה, ראשי תיבות בגימטריה, זה קורח, לא בדקתי. והנה נראה לי מה שהגיעו השערים לידו של קורח, למה דווקא קורח? להורות, דזו עבודתו, עבודת הלוויים ממונים על השערים. זה לא סתם. קורח, מה התיקון של קורח? על אמרו שקורח היה מתואני אהרון, אבל המשפחה של הלוויים הייתה משפחה שהם ממונים על השערים. מה אתה צריך שערים? והנה כתיב זה השער לשם צדיקים יבואו בו. וקורח הוא צדיק. כי צדיק אתה מר יפרח, זה סופי תיבות קורח. וכן כתיב פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק. למה קורח נכנס? זה מפני שמחת התורה, אני לא יכול להעריך כמה זה מתוק העניין הזה, וכמה כל בעיית השער וההשערה, ומה שיש לשער בשערים האלה, ביסוד הזה של קורח, שאני לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד, רק לשער עליו, איך זה מקופל פה בדברים האלה, בתבוא לארץ שעריה. על כן גם צדיק כתב הרי פרס, ובית תובד קורח, כמו שכתב האריזל, כתיב ביחד כך שתולים בבית השם, הוא בוודאי שתול, אבל הוא שתול תבוע, זאת אומרת, בתבוע, הנה, איך, שוב, איך הוא דרש את התבוע הזה, או אפשר לדרוש אותו בפשטות, שתבוע בשארת שעריה בגלל חולשתה של ירושלים, ואיך תבוע בארץ שעריה מקפל בתוכם את היסוד הזה של הפיקדון שהשערים נתונים בו. ובאמת, באותו ספר שציינו בהתחלה, הם למקרא ולמסורת, אני חושב זה יהודי הונגרי, לפי שעל ידי התביעה של השערים הייתה על ידי זה טובה לקורח. דהיתה בספר דברי ימים ממשה רבנו עליו השלום, כשנתבוע השערים נפלו ידיו של קורח תהילים, וזה שנאמר בני קורח, מי שעלה את השערים, הוא יעלה את אבא. מה הידך, מה עד המלך, הבת ירושלים, מה השבלך והנחמך? אצלנו כתוב מה אהודך, והקריאו מה העידך. בתולד בציון כי גדול קיים שברך מיר פלח. והנה למושג, אז ככה, כשאתה קורא מה העידך, אתה אומר, מה אני יכול להעיד עלייך? פרוש מה אתה יכול להעיד עליי? אז נראה איך שגמר דעת מקרא, מה אביא לך עדות ודמיון מצרה אחרת כצרתך. לומר גם לאומה פלוי ניתרה כך, הוא באמת לא יראה. אז ממילא מה העידך? אין לי בכלל עדות. אין לי השוואה שתאמר גם למה שקרה לירושלים היה בעיר אחרת. אין דבר כגון זה. הוסיף בהערה שם, הפירוש הובא בפנים ולפי הקרי, ואילו את הכתיב העודך, יש לפרש מה אביא לך עוד בדומה לך. ויש אומרים שאף לפי הכלי אפשר לפרש מלשון עוד, והיא מעין חילופי אשוב את שבות, אשיב את שבית, את שוויית. אז עוד מעט נראה את ההבדל בין שבות לשבית. אז הוא טען שאפשר לפרש גם בעידך, מלשון עדות, וגם מעביל לך עוד. נראה עכשיו את תורת מירה, ונראה אחר כך איך הכל עולה בחד המחת. מה עידך, אמר הקדוש ברוך הוא, כמה נביאים העידות ייבכם. בסדר, העידות ייבכם, לא, שאביא לך עדות, אתם עצמכם קיבלתם עדות שכך יהיה. דבר אחר, כמה ביזות נתתי לכם, ביזת מצרים, ביזת הים, ביזת סיחון, וביזת למד א' מלאכים. מה בזה ביזת? בנימין זאב יתרף, לערב יאכל עד, ולבוקר יחלק שלל. יאכל עד, עד זה שלל. ובכן, יכול להיות מה עידך, מה אני נתתי לכם שלל. דבר אחר, כמה ויעודים ויעדתי בכם. אוהל מועד וגלגל ושילו ונו וגבעון ושני בית עולמים. ובכן, יכול להיות איפה? אוהל מועד. אוהל עדות או אוהל שמתוועדים בו, משהו כגון זה. דבר אחר, כמה קישוטים קישטתי אתכם. מה עידך? אתן לך עדיים. עדי. ואמר רבי יוחנן, 60 ריבו מלאכי השרת ירדו עם הקדוש ברוך הוא בסיני, ויד כל אחד עטרה לאתר את כל אחד מישראל. ובאמת כך פירש בעל תורת ממה. מפרש העידך מלשון התראה, כמו העידות ייבכם היום, כאומר מה יכולתי לעשות עוד למענכם. מפרש העידך מלשון ביזה, כמו בבוקר יאכל עד, ורצה לומר אחרי כל הטובות שעשיתי עמך, בשלל הגויים לא שמת דיבך ליזה מבלי לחתור. מפרש העידך מלשון ונועדתי לך שם מעל הכפורת, ורצה לומר כמה פעמים ובכמה מקומות שריתי שכינתי בתוככם. מפרש העידך מלשון עדי וחולי מיני תכשיטי. אבל אם אנחנו נעמיק, אנחנו נראה, וכבר הייתה לנו פעם הזדמנות לעשות דבר כגון זה, לראות שלמעשה השורש הזה, או העיקרון הזה, של גם עדות, וגם ועידה, וגם עדי, וגם שלל, כולם הם בחד המחתה. בכל אחד יש תוספת של מה שבא במרחק על המקור. מה פרוש להתקשט? מה פרוש להתחשט? אתה לוקח ואתה מקושט. רוצה לומר, יש לך את המקור, יש לך את האורגינל, יש לך את הפנים הנורמליות, ואתה מוסיף עליהם קישוט. אתה עוד מוסיף עליהם. אז עדי אותו יסוד של עוד. עוד, מה זה עדות? מה היחס בין עדות לבין המאורה שאירה? כשהמאורה אירה, הוא עירה בנסיבות מסוימות. מה אתה עושה? אתה חוזר עליו בעיני הדיינים על אותו מעורה. ואז מה קורה? גם בלמדנות של עידוד זה אותו עיקרון. עכשיו מתבצעת הלוואה פעם נוספת. עוד פעם נוספת. אם אתה אומר עידוד, אתה מביא את המעורה שהיה בעבר, ואתה מביא אותו להווה, והוא מתרחש לפעמים.